איתנו יואב קיש, סגן שר הבריאות, איש הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, אני חייב לכם תשובה ממה שהבנתי משאלות הרקע. אני הייתי מוכן לשלם הרבה מאוד עכשיו אם הייתי יכול לחזור לטוס על F-35.
ומה מפריע?
לצערי, אני המשכתי לטוס בגיל 51, ובמקסימום שאפשר בחיל אוויר על מטוסי קרב, וסיימתי את הקריירה כטייס F-16, אז את ה-F-35 לא הספקתי לטוס עליו.
אתה, למרות שקו הטלפון שלך עכשיו נשמע כאילו אתה במערכת קשר של ממש. F-35, או ששם כבר שיפרו את זה ליותר, למשהו יותר איכותי מקו הטלפון שלך. ככה בטח נשמעת בקשר בטיסות, נכון?
לשפר קצת את הטלפון, יותר טוב עכשיו?
לא.
קצת יותר טוב.
הייתי רוצה להגיד שכן, אבל לא.
אם להיות כנים, אז התשובה היא לא.
אז אני יכול רגע לנתק ולחזור.
כן, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה. אני לא יודע מה נעשה בזמן שאתה הולך לחפש טלפון אחר.
אתה, אם היית יכול לחזור לטוס על F-35, היית טס?
לא.
לא, כי אתה לא חוזר, אבל אם היית יכול לטוס, נגיד, הייתי מסדר לך עכשיו, קורס טייס, שאני מראש אומר לך, אסף, אני דואג שאתה תעבור אותו בהצלחה. היית רוצה לטוס על, להטיס מטוס קרב?
לא.
כי מה?
תראה, אני לא קלמן ליבסקינד מבחינת פחד הטיסות
הנה,
שלי, כן?
הנה, אבל אני מתאום איזה שקצת כן.
מאחד עד קלמן ליבסקינד, אני לא מגיע עד לשם בפחד הטיסות.
אוקיי.
אבל עדיין, זה נראה לי מפחיד.
כי זה נוסע נורא מהר, נכון?
זה נוסע נורא מהר, ואתה זה שעושה מהר... את זה.
כל כך מהר שמספיק שאתה מסתכל בטלפון כי נכנס איזה וואטסאפ או משהו כזה,
כן.
ווואי, מה יכול להיות, נכון?
יואב קיש, נהוג לסמס בזמן טיסה?
לא, לא. אבל יש הרבה דברים אחרים שאתה עושה ש... גם, דרך אגב, אתה יודע מה? יש איזה מערכת שבוא נגיד, זה כמו סמסים פנימיים, אבל לא יוצאים החוצה לעולם, מחוץ לצוות שאתה איתו באוויר.
אין שום תקשורת עם העולם.
לא, יש לך בקר, יש לך פקח, אתה עם קשר רדיו וכל הזמן, ומדברים, זה ברור, אתה לא לבד. אבל דיברנו עם ה-SMS'ים בחוץ, לשם זה לא קורה.
מה היעד הכי רחוק שטסת אליו?
אתה יכול בכוח רוצה שאני אחזור להתגעגע ושיהיה לי קשה על הבוקר. עזוב. אני, היה לי, באמת, אני חושב שחיל אוויר זה בית בשביל הרבה מאוד אנשים. אני גדלתי שם, זה חלק מהאופי שלי, מהתרבות שלי, איך שאני פועל, זה לא יוצא ממך, ואני ממליץ לכל מי שאם שומעים אותנו עכשיו, מה שנקרא מלשבים, מועמדים לשירות ביטחון על חיל אוויר ועל קורס טייס, מי שיכול, אני מאוד ממליץ.
תגיד, מה אתה מבין ומה אתה יכול להסביר לנו מה אנחנו צריכים להבין מהקטטה בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי בעניין ה-F-35, אם כבר התחלנו עם העניינים האלה?
אני חושב שזה די פשוט. ברור שהאמירתים רצו 35 כל הזמן. האמריקאים יסתם רצו למכור להם. מדינת ישראל צריכה לתת אישור לדבר הזה, וזה נותנים אחרי שמשמרים ושומרים על הפער האסטרטגי של מדינת ישראל. זה קרה גם כשה-F-16 הראשונים הגיעו לישראל, ואחר כך נמכרו לסעודיה לירדן ומצרים ומדינות אחרות, F-15 בסעודיה. אז יש תקופה כזו שזה קורה. כשעושים את זה, חייבים לדאוג לשמר את הפער האיכותי של מדינת ישראל. זה מה שעשתה המשלחת של משרד הביטחון עכשיו שחזרה, ורק אתמול למעשה, לאחר שזה הושלם, היא נתנה את האישור. אז זה שהאמירתים רצו. זה שבהסכם שלום שנחתם לא היה שום התחייבות, וראש הממשלה לא נתן התחייבות כזו, זה ברור. זה שלקחו החלטה עכשיו, אתמול, והסכימו לתת להם בתמורה ל... ואנחנו לא נדבר על זה ברדיו ומה ישראל מקבלת, אבל אני אומר לך, שיש חבילה מאוד יפה שמשמרת על היתרון אסטרטגי של מדינת ישראל.
לא מופיע בהסכם, אבל נתניהו אמר הרבה יותר מזה, אין מסע ומתן שקשור לזה, ואנחנו נתנגד ונתנגד ונתנגד ונתנגד, ואנחנו לא מתנגדים. שיקר נתניהו לאורך הדרך, זה די ברור היום.
אני לא זוכר את נתניהו שאמר נתנגד ונתנגד ונתנגד, זה אתה מוסיף, בוודאי אני זוכר את נתניהו שאמר...
הוא הוציא הודעה ארוכה, ארוכה מאוד, שמפרטת כמה פעמים ישראל מתנגדת לדבר הזה, וכמה פעמים היא הוציאה עברות, והבהיר את עמדתה בפני האמריקנים, שאנחנו מתנגדים למכירת מערכת נשק כזאת.
אז אני שמעתי אותו מדבר בדיוק על מה שהיה, והוא אמר בצורה הכי ברורה שהאמירתים מן הסתם רצו, ורצו כל הזמן. מדינת ישראל אמרה בצורה הכי ברורה שהיא לא מחברת בין הדברים, לא היה שום התחייבות באירוע הזה. ואחרי ש...
והיא מתנגדת אבל, נתניהו אמר שישראל מתנגדת להעביר לאמירתים את המערכת הזאת, את ה-F-35. היינו פה, אנחנו חיים באותה מדינה, אנחנו משדרים ברדיו, אנחנו יודעים מה קרה.
ישראל אתמול הסכימה, או ביום שישי יותר נכון, ישראל הסכימה, לולי החבילה שקיבלנו, שעתידה להגיע לישראל בעשור הקרוב, לולי זה, היינו מתנגדים. אז זה שמדינת ישראל קיבלה, בעקבות העבודה של משלחת משרד הביטחון, שעשתה עבודה מצוינת, קיבלה את הדברים הנדרשים בשביל לשמר את הפער האסטרטגי, ולכן ישראל הסירה את התנגדותה. כל זה נכון, אני חושב שיש פה קצת יותר מדי פוליטיקה באירוע, אני במקום זה הייתי מסתכל על ההסכמי שלום ועל איך נתניהו ריסק את החרם הערבי.
לא, הריסוק הוא מצוין, אבל אמר אתמול, צייץ אתמול בטוויטר שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ, כשר הביטחון אני קובע שמערכת הביטחון לא ידע ולא נחשפה למסע ומתן להספקת מערכות נשק איכותיות לאיחוד האמירויות דרך ראש הממשלה. לא ידענו, אומר.
נכון, כי לא היה. לא היה מסע ומתן שכזה. הייתה, זה בדיוק הנקודה. אני לא רואה בזה סתירה למה שאמר ראש הממשלה, ואני חוזר עוד פעם ואומר...
כי בהודעה רשמית, אומר שר הביטחון, לאחר חתימת הסכם השלום עם האמירויות, התגלה לשר הביטחון, כי במקביל מתקיים מסע ומתן עם מכירת נשק מתקדם.
אז אני אומר לך בצורה הכי ברורה. לא היה על זה מסע ומתן. לא היה שום כוונה ללא החבילה ש... עוד לא ידעו, כי לא דיברו עליה. ולכן האישור התקבל רק ביום שישי, והאישור הזה הוא אישור טוב, כי יש פה שמירה על היתרון האסטרטגי של מדינת ישראל לעשור הבא.
תן לנו תמונת מצב עם הקורונה, איפה אנחנו עומדים?
אנחנו בימים הקרובים יהיו מספרים מאוד נמוכים של תוצאות בדיקות, בגלל השישי שבת, ורק ביום שני, שלישי, שלישי רביעי אפילו, נתחיל לראות בחזרה את המשמעות של פתיחת הגנים. אני חושב שנקודת החלטה סופר חשובה תהיה רק ביום חמישי, האם חוזרים למתווה של הקלות ביום ראשון עוד שבוע. זה הדבר הראשון צריך להבין, כי כל מה שידברו היום מאוד יבלבל. ייתן הרגשה כאילו הולכים לשם בכל מקרה. אני אומר לכם, אנחנו נהיה בקבינט קורונה ביום חמישי, קבינט מאוד קריטי, שיהיה לו מספר ימים של נתונים, ששם נראית האפקטיביות של פתיחת הגנים שאנחנו עדיין לא רואים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, היום יגיעו להסדר. הגיעו להסדר איך ייפתחו כיתות א' ב', ג' ד' ייפתחו, יהיו אולי הקלות ספציפיות גם ברפואה נגיד אלטרנטיבית ואחד על אחד. יהיו דברים שכאלה זה ידון היום בקבינט, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני באמת לא יודע בסוף מה הקבינט יחליט בעניין הזה, אבל יהיו. כל זה יהיה למעשה הצעד השני בפתיחה. אני אומר לכם דבר אחד שאותי מדאיג. אותי מדאיג שאנחנו, האם אנחנו במדינת ישראל נצליח לעמוד ביעד הנורא חשוב, האתגר של לשמר את התחלואה הנמוכה, את הישגי הסגר.
כן, המבחן אבל מתחיל, המבחן מתחיל עכשיו, כלומר כשיש סגר...
התחיל כבר, נכון.
ולכן כשאנחנו מדברים על זה שהמבחן מתחיל, ואנחנו שומעים שקבינט הקורונה אמור לדון בקיצור השלבים לפתיחת המשק, זה לא בדיוק, זו לא בדיוק הטעות שעשינו בסגר, ביציאה מהסגר הראשון?
אני אגיד לך לא לגמרי, כי אני אתן לך דוגמה, היו 9 שלבים ועכשיו רוצים לראות ל5, אפשר את כל 4 השלבים האחרונים לשים ביחד בשלב 5, וזה לא יפגע הרבה במה שנקרא במסלול.
אבל תסביר למה, יואב, כי אם כבר הייתה תוכנית, אם כבר פורסה מתווה לפני חודש, שהחליטו עליו, שאומר איך אנחנו הולכים לצאת מהסגר, למה לקצר, למה להזדרז?
אז אני אסביר לך. קודם כל, גם המתווה שפורסם דיבר על 5 יעדי תחלואה. 2,000 נדבקים עם מקדם 0.8, כולם עם מקדם 0.8, 2,000, 1,500, 250 ומתחת 250. זאת אומרת, מלכתחילה לא היו פה יותר מדרגות בנתוני התחלואה. עכשיו, אנחנו בפתיחות הראשונות, זה השלב הכי מסוכן. כי ככל שאתה יותר למטה, אם עשית טעות, יש לך יותר מרווח ביטחון לתקן, לעצור, לסגור ולחזור צעד אחד אחורה. ולכן, ברגע שאם עברת, חמש פעמים את המדרגה לכיוון הקלות, והגעת בסוף ל-250 נדבקים ומטה. אגב, אמרתי אותו, ה-250 הזה קצת מרמה, כי עוד יכול להיות שנגיע אליו לפני, בגלל שישי שבת כאלה ואחרים. אבל נגיד והגענו לשם, אז גם אם שם אתה שם במדרגה התחתונה את החבילה הכי רחבה שיש, אתה במקום פחות רגיש, כי אם עלית, אתה מיד עוצר. וכל עוד אנחנו באירוע שכזה, אז אני אומר, זה לא כזה ריטי, ויש גם היגיון של לא לעשות 9 שלבים, זה גם ארוך, זה גם מורכב, ואולי במקום שאתה מגיע לתחלואה נמוכה, אתה יכול לקחת סיכון יותר גדול. אבל עכשיו אנחנו במקומות הכי רגישים, ואותי מצייר לראות, אני אומר לך בכנות, שכאילו במגזר הערבי לא למדו ממה שעברנו. איך יכול להיות שמרשים לעצמם להמשיך עם החתונות הפיראטיות האלה? אני אומר לך, מג'דל שמס ייכנסו לסגר. הם אדומה, הם בועקים, אנחנו נמליץ לסגור אותם.
אתה יודע...
זה יהיה שיטה עכשיו, כל עיר, כל מקום שיגיע להיות אדום, ובוודאי ידור בורק, נוציא לו המלצה לסגר, יחזור לתחלואה טובה, ירד מהמספרים, ייפתח.
אולי קל, אולי קל להתחיל עם היישובים הערבים? ניסיתם לעשות את התרגיל הזה עם החרדים בהתחלה, זה לא עבד.
א', עשינו את זה עם החרדים.
מה זאת אומרת עשיתם?
כמה ימים, לא. היו כמה ימים.
ברון, ניקם זו רצה לעשות תוכנית הרמזור, תרפדתם אותה.
לא, אתה הולך הרבה אחורה, עכשיו כשאתה מדבר על האחרונה. גם כשהלכת אחורה, תוכנית הרמזור, כשהוא הביא אותה מוכנה, הוא מלכתחילה תכנן אותה רק לראשון לספטמבר, הייתה מוכנה ויצאנו לדרך. הבעיה הייתה שהתחלואה הפכה להיות ארצית. באמת, זה, וזה היה הסיבה לסגר. ראינו את המספרים, זה כבר לא היה מגזר חרדי, מגזר, זה היה עלייה משמעותית במגזר הכללי, ועצרנו את זה. אני חושב שזו הייתה החלטה סופר חשובה שהצילה את מדינת ישראל ואת מערכת הבריאות. אנחנו היום במקום
רגע,
אחר,
אומר,
והשאלה
אומר,
התולה זה
אומר,
איך, שומרים,
הערבי,
איך שומרים על ההישג הזה.
אתה אומר, מדהים שהמגזר הערבי לא למד. החתונות הפיראטיות האלה, זה משהו שקיים רק במגזר הערבי?
לא, אבל שם זו תופעה יותר משמעותית, ושם גם המספרים אחרים.
יש לכם נתונים על חתונות? זאת אומרת, על סמך מה אתה אומר את זה?
כן, יש לנו הרבה... מה זה נתונים? קודם כל, אני חייב לומר דבר אחד לגבי נתונים שתמיד שואלים אותי, ואני אומר את זה בכנות. הלוואי והיה לנו את כל הנתונים במחלה הזו. חסר נתונים בהרבה דברים, והרבה דברים צריך לקחת החלטות על ניתוחים של הבנה אפידמיולוגית של הנגיף. ספציפית לשאלתך, יש הרבה מקרים שאנחנו רואים שרשראות תחלואה שנובעות מחתונה, כן, ספציפית רואים את זה, יותר מזה אפילו יש איזושהי מובהקות, היום אנחנו מקבלים מהמשטרה דוחות איפה היו חתונות פיראטיות וכאלה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיערך לפעילות של בדיקות עודפות ותמיכה חזקה באותם יישובים, כי התחלואה תגיע. אין ספק שחתונה היא גורם בצערי, כי כולנו, זה האירוע הכי טוב, הכי שמח, הכי מקרב, כולם רוצים כמה שיותר אנשים להיות בו, להתחבק, להתנשק, לאכול, ולצערי בתקופת נגיף זה פשוט קר פורה להדבקות.
סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה לך.
תודה, ואני באמת רוצה שכולנו, שנבין, אני אומר שני דברים, א', שום דבר לא בטוח לגבי יום ראשון עד שלא נגיע יומיים לפני, והדבר המרכזי, להמשיך על מסכות, להמשיך על רחוק, להקפיד על הנהלים, כדי שנוכל להתקדם למטה במדרגות של השלבים.
תודה.